זבחים דף קו"ו, מתחילים בעזרת השם, בשעה טובה, את הפרק ה-13 של מסכת זבחים, פרק השוחט והמעלה. המקום איפה ששוחטים קורבנות זה כמובן בתוך בית המקדש, ולא רק בתוך בית המקדש, אלא בתוך העזרה שנמצאת בבית המקדש. מה קורה אם עושים עבודה של שחיטה, עבודה אחרת, זריקת אדם, מחוץ לעזרה? זה נקרא שחוטי חוץ, שחיטה מחוץ לעזרה. והחיוב על זה הוא קשה מאוד, חיוב של קרת, אם זה במזיד, אם זה בשוגג, חטאת. כל הנושא הזה של שחוטי חוץ שעליו דיברנו, זה למעשה הפרק שלפנינו, בעזרת השם. אומרת המשנה, השוחט, אחד ששוחט קורבן מחוץ לבית המקדש, ובאותו העלם, דהיינו הוא עדיין לא תופס את עצמו, והוא מעלה בחוץ. הוא גם הקטיר את הבשר של הקורבן מחוץ לבית המקדש. שתי הדברים הוא עשה מחוץ לבית המקדש. חייב גם על השחיטה, וחייב גם על ההעלה. זאת אומרת, אם הוא עשה את זה בשוגג, הוא חייב שתי חטאות. חטאת אחת על זה שהוא שחט קורבן מחוץ לעזרה, וחטאת שנייה על זה שהוא הקטיר את הקורבן מחוץ לעזרה. רבי יוסי הגלילי אומר, שחט בפנים ואלה בחוץ חייב. אם הוא שחט את הקורבן בתוך העזרה והקטיר את הבשר של הקורבן שהוא שחט בפנים, הוא הקטיר אותו מחוץ לעזרה, אז חייב באמת חטאת. אבל אם שחט בחוץ ואלה בחוץ, פטור. אם אותו אחד שחט את הקורבן מחוץ לעזרה וגם הקטיר את הקורבן מחוץ לעזרה, אז הקורבן כבר פסול. ברגע שהוא נשחט הוא כבר היה פסול, אז לכן לא חייב על זה שהוא העלה אותו בחוץ. למה? שלא העלה, אלא דבר פסול. מה הוא העלה מחוץ לעזרה? הוא העלה קורבן שכבר היה פסול כי הרי שחטו אותו בחוץ, אז לכן לא חייב על ההעלה. אמרו לו, חכמים שהם סוברים שגם בשחט בחוץ ואלה בחוץ חייב, ולא רק זה, אלא שהוא עוד חייב שתי חטאות, גם על זה שהוא שחט בחוץ וגם על זה שהוא הקטיר בחוץ. אז הם ענו לרבי יוסי הגלילי, מה אתה אומר? שזה שהוא שחט בחוץ כבר קורבן פסול, אז לכן לא צריכים לחייב אותו על ההעלאה בחוץ? מה פתאום? אף השוחט בפנים ומעלה בחוץ, כיוון שהוציאו פסלו. בכל מקרה, אם מקטירים בשר של קורבן מחוץ לעזרה, עצם זה שהוציאו אותו מהעזרה, גם אם שחטו אותו בפנים, עצם ההוצאה מחוץ לעזרה כבר פוסלת את הקורבן, ובכל זאת אתה גם מודה שהתורה אומרת שיש מושג שאדם מקטיר מחוץ לעזרה קורבן, אז הוא חייב קרת במזיד או חטאת בשוגג. אז רואים מכאן שהתורה לא מעכב, בתורה לא מעכב אם מקטירים בחוץ דבר פסול או דבר כשר. אז גם אם שחטו בחוץ, גם כן יהיו חייבים על ההקטרה בחוץ. עכשיו המשנה מביאה מחלוקת דומה בין רבי יוסי הגלילי לחכמים בעניין אחר. יהודי שהיה תמה, הגוף שלו היה תמה. הוא נגע נאמר בשרץ, שהוא היה תמי מת. יש איסור, אדם שתמה בתומת הגוף, לאכול בשר של קודשים, בשר של קורבנות. והתמה שאכל בין קודש תמה ובין קודש טהור, הוא יהיה חייב חטאת. יש חיוב חטאת מיוחדת על אדם שאכל בטומאה קודש. ותנא קמא מחדש שאפילו שהוא אכל קודש, שהקודש עצמו היה טמא, הבשר היה טמא, אבל מכיוון שהבן אדם שאכל היה טמא ואכל בטומאת הגוף, אז גם על בשר טמא הוא יהיה חייב חטאת. רבי יוסי הגלילי אומר, טמא שאכל טהור חייב. אם הוא היה טמא והוא אכל בשר קודש טהור, אז אתה צודק שבאמת הוא חייב חטאת. אבל אם טמא וטמא שאכל טמא, אם אותו אדם שהיה טמא אכל קודשים שהקודשים בעצמם טמאים, אז הוא לא יהיה חייב, הוא יהיה פטור. פטור מחטאת. כמובן שהוא עובר על מצוות לא תעשה, שאסור לאכול קודשים שהקודשים טמאים. ולכן הוא יהיה חייב מלכות אם הוא עשה את זה עם עדים שראו איך הוא עושה את זה, ואתרו בו לפני כן, אל תאכל קודשים שהם טמאים, אז הוא יהיה חייב מלכות, אבל חטאת הוא לא יהיה חייב. למה באמת הוא לא יהיה חייב? שלא אכל, אלא דבר תמה. זאת אומרת, הוא אכל קודשים שהבשר שלהם היה תמה. ולכן ברגע שהקודשים תמאים, לא חייבים על ה... אפילו אם אדם תמה אוכל קודשים תמאים, מכיוון שהקודשים הם תמאים, אז לא מחייבים את אותו אדם על זה שהוא אכל קודשים תמאים. על זה שהוא בכלל אכל, בזה שהוא תמה, לא מחייבים אותו חטאת. אז אם כן, זה דעתו של רבי יוסי הגלילי, שמתי אני מחייב חטאת את האדם שתמה, שאכל קודשים, דווקא אם הוא אכל קודשים טהורים, אבל אם הוא אכל קודשים תמאים, כיוון שהם פסולים, אז הוא לא חייב. אמרו לו חכמים, מה פתאום? גם אם התמה אכל קודשים תמאים, הוא יהיה חייב. למה? כי הרי גם אם הוא אוכל קודשים טהורים, ברגע שהוא מחזיק את הקודשים, הקודשים נטמאים, ובכל זאת אתה מחייב אותו. אף תמה שאכל את הטהור, כיוון שנגע בו, תמאהו, ובכל זאת אנחנו רואים שאדם שהיה תמה, אם הוא אכל קודשים, אז הוא יהיה חייב. הרי בכל מקרה אדם תמה שנוגע בקודשים, הוא מתמה את הקודשים, אתה רואה? שזה לא משנה אם הקודשים טמאים או טהורים, עצם זה שהאדם טמא ואוכל קודשים, כבר הוא חייב חטאת. יש דבר שבזה כולם מודים בו, וטהור שאכל טמא, אם אדם שהיה לו גוף טהור שהוא אכל קודשים טמאים, אז פטור, הוא פטור מחטאת, שאין חייב אלא על טומאת הגוף. החיוב חטאת לאדם שאוכל קודשים בטומאה, זה הכוונה שהבן אדם טמא. אז הוא חייב חטאת, אבל אם הקודשים תמאים, הוא לא חייב חטאת על זה שהוא אכל קודשים תמאים. כמו שאמרנו, מלכות הוא כן יהיה חייב כמובן, על עצם זה שעבר המצוות לא תעשה מהתורה, לא לאכול קודשים תמאים. אמרנו במשנה שאדם ששוחט קודשים מחוץ לעזרה, או שהוא מקטיר אותה מחוץ לעזרה, חייב חטאת. שואלת הגמרא, איפה המקור של זה? ביש למה העלה, כתיב עונש וכתיב הזהרה. זה שהאדם מקטיר בשר של קודשים מחוץ לעזרה, התורה גם מזהירה אותנו לא להקטיר קודשים מחוץ לעזרה, וגם מענישה מי שכן עובר על העזרה הזאת ואוכל קודשים מחוץ לעזרה. איפה יש את ההזהרה ואיפה יש את העונש? בגמרא מיד מפרטת. עונש דכתיב, תורה אומרת בפרשת אחרי מות. תורה שמה אומרת ככה. איש איש מבית ישראל. כל יהודי, ולא סתם יהודי, לא רק יהודי שנולד יהודי, אלא אפילו הוא מנגר אשר יגור בתוכם, אשר יעלה עולה או זבח, קורבן עולה או קורבן אחר, קורבן שלמים, ואל פתח אוהל מועד לא יביאנו? אז על זה אומרת התורה, אם הוא לא יביאנו לעשות אותו להשם, ונחרט האיש ההוא מעמיו. זאת אומרת שהתורה פוסקת גזר דין, עונש, לאדם שמקטיר קודשים בחוץ, שהוא חייב קראת. איפה יש אזהרה למי שמעלה קודשים בחוץ? וכתיב אזהרה, דכתיב, ישמר לך פן תעלה עולותיך, והתורה שמה אומרת, ישמר לך פן תעלה עולותיך בכל מקום אשר תראה. זאת אומרת, במילים אחרות, התורה מצווה אותנו. יש מקום מסוים איפה ששם מקטירים את הקורבנות, ואל תקטיר בכל מקום שאתה רואה, תשמר לך. מה זה ישמר? זה מצוות לא תעשה? אומרת הגמרא, כן. וכי עד אמר רבי אבין, אמר רבי אלעזר, כל מקום שנאמר או המילה ישמר, או המילה פן, או המילה ועל, שלושת הלשונות האלה, אינו אלא לא תעשה. אז אם כן, יש לנו גם מצוות לא תעשה, דיינו אזהרה, וגם עונש, לאדם שמקטיר קודשים מחוץ לעזרה. אלא שחיטה, זאת אומרת, עד עכשיו דיברנו על הכתרה מחוץ לעזרה, אבל מאיפה לומדים שעצם השחיטה מחוץ לעזרה כבר הבן אדם חייב קראת? אלא שחיטה, בשלם העונש, דכתיב ואל פתח אוהל מועד לא הביאו. באמת לגבי עונש, כתוב עונש. אדם ששחט קודשים מחוץ לעזרה, על השחיטה יש בתורה עונש. התורה אומרת, נקרא את הלשון של הפסוק, את כל הלשון, הפסוק אומר ככה, אבל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם, לפני משכן השם, דם יחשב לאיש ההוא, דם שפך. זה נחשב שהוא סתם שפך דמים. מה הוא שוחט מחוץ לעזרה? ומה העונש? ונחרט האיש ההוא מקרב עמו. ככה התורה אומרת. אז יש עונש לאדם ששוחט קודשים מחוץ לעזרה. אבל איפה יש מצוות לא תעשה? איפה יש אזהרה? אלא אזהרה מנהלן. בשביל מה צריך אזהרה? לא מספיק שיש עונש, מה צריך יותר מזה? רש"י כותב פה דבר מעניין. אומר, דקה מחייבינן לי עלי חטאת. בשביל שאתה תחייב חטאת, אחד שבשגגה למשל, שחט קודשים בחוץ, זה לא מספיק שכתוב שאם הוא עושה את זה במזיד הוא חייב קרת. זה עדיין לא יחייב אותו חטאת בשוגג. בשביל שהוא יהיה חייב חטאת בשוגג, צריך שיהיה מצוות לא תעשה. צריך שיהיה כתוב אזהרה, שהתורה מזהירה אותו, אל תשחט קודשים מחוץ לעזרה. ורש"י ממשיך ואומר, רש"י ממשיך ומפרט, עכשיו ברגע שאין פה לאו, אז לא מביאים חטאת. שאין חטאת בא, אלא על לאו וקרת. זאת אומרת, זה שיש פה חיוב קרת לאדם ששחט קודשים בחוץ, זה בסדר גמור, אבל עדיין חטאת, אם זה היה בשוגג, לא נחייב אותו. כדי לחייב אותו חטאת, צריך שגם יהיה פה לאו. אזהרה, מצוות לא תעשה. אז איפה יש מצוות לא תעשה? לשחוט קודשים בחוץ, שהמשנה אומרת שאם אדם שחט, הוא חייב משום שחיטה בחוץ. הוא חייב חטאת. אומרת הגמרא, אמר קרא, האמת היא שהתשובה לזה נראה בעזרת השם בסוף הדף. הגמרא מנסה למצוא כל מיני תשובות ודוחה אותם עד שבסוף נגיע בעזרת השם בסוף הדף לתשובה הסופית. אמר קרא, הפסוק אומר ככה, זה כתוב בסוף הפרשה של שחוטי חוץ, דהיינו בסוף שהתורה מזהירה אותנו לא לשחוט קודשים מחוץ לעזרה, אז כתוב שם ולא יזבחו עוד את זבחיהם. די, ולא יזבחו עוד את זבחיהם. מצוות לא תעשה, אל תשחוט לי בבקשה את הזבחים שלך בחוץ, מחוץ לעזרה. יש פה אזהרה, אזהרה לא לשחוט בעזרה. ובכן, אם התורה נתנה אזהרה לשחיטה בחוץ, אז יש פה כבר כן סיבה לחייב חטאת אדם שעבר על ההזהרה הזאת ושחט בחוץ. שואלת הגמרא, היי, הפסוק הזה חלום מיותר, מבא אלי לכדי רבי אלעזר. את הפסוק הזה אנחנו צריכים לדבריו של רבי אלעזר. אמר רבי אלעזר, חידוש גדול מאוד, הוא אומר, מניין לזובח בהמה למרקוליס. זה עבודה זרה, שהדרך איך שהיו עובדים אותו, זה יותר נראה כמו איזה אדם מומלל שפשוט החליטו להתנכל אליו. בדרך כלל מה שהיו עושים לו, היו סוקלים אותו באבנים. וזה היה לו נחת. שמע, זה משהו מיוחד. זורקים עליו אבנים וזה מה שעושה לו טוב. מרקוליס. עכשיו הגיע בן אדם ואומר, שמע, די, די, זה לא יפה. הולך ומכבד אותו. שוחט לו בהמה, לכבודו. מה תגיד? הוא חייב, הוא עובד עבודה זרה. אבל הדרך היא, מה שתורה אומרת, אחד מגיע לבית עבודה זרה, הוא מסתכל, איך יעבדו הגויים האלה את אלוהיהם, ועשה כן גם אני. אולי אני גם כן יעשה חלילה מה שהם עושים. לא תעשון כן. זאת אומרת, התורה אומרת, ועשה כן גם אני. זאת אומרת, התורה מצווה אותנו, פן תדרוש לאלוהיהם. אמרנו שפן זה לשון שלא תעשה. שאסור לעבוד עבודה זרה באותו דרך איך שבאמת רגילים לעבוד אותה. אז אותו מרקוליס, האומלל, שאוהב שזורקים עליו אבנים. אם בן אדם בא וזורק עליו אבנים, הוא עובד אותו כמו דרכו. אבל אם בן אדם בא ומקטיר לו קורבן, הייתי חושב שהוא לא יהיה חייב. לכן יש לי פה מצווה מיוחדת, מניין שהוא חייב, דכתיב ולא יזבחו עוד את זבחיהם. התורה אומרת, אל תזבח את זבחיהם. ההמשך של הפסוק, לסעירים אשר הם זונים אחריהם, זה הכוונה לעבודות זרות. אז זה מה שמלמד אותנו הפסוק, ולא יזבחו עוד את זבחיהם. אז זה לא מלמד אותנו, מצוות לא תעשה לשחוטי חוץ. כי אם אינו עניין לכדרכה, אולי תגיד, שמע, מי אמר לך שהפסוק הזה מדבר על כאלה קורבנות אומללים שאוהבים שזורקים עליהם אבנים? אולי זה הכוונה לעבודות זרות, במרכאות, אינטליגנטיות שמבינים בכבוד ומעוניינים שיקריבו להם קורבנות, ואליהם התורה מצווה אותך אל תקריב להם קורבנות. זה לא צריך להגיד דבר כזה, כי התורה כבר אומרת שאל תשאל איך הגויים האלה עובדים את אלוהים ותעשה אתה גם כן אותו דבר. זה עבירה שלא תעשה. אז במקרה שזה הדרך של עבודה זרה, פשוט שיש מצוות לא תעשה לא לזבוח לו קורבנות. אז התורה, המצווה הזאת היא מיותרת, כי המצוות לא תעשה זאת מיותרת, כי זה כבר נלמד ממה שכתוב לא לעבוד כדרכה. אם אינו עניין לכדרכה, דכתיב, איך יעבדו, כמו שכבר אמרנו, אז אם כן, תנאו עניין שלא כדרכה. אחד מהכללים של התורה, שלפעמים התורה כותבת מילים שהם לא נצרכים לאותו מקום איפה שהם כתובים, כדי לדרוש אותם למקום אחר ששם הם כן נצרכים. שהפסוק הזה בא ללמד אותנו, שאפילו המרקוליס, החשוב במרכאות, שאוהב שעובדים אותו, בזריקת אבנים, אם אתה הלכת והקרבת לו קורבן, גם על זה, חס ושלום, אם בנם הלך והקריב לו קורבן, על זה הוא גם כן יהיה חייב. אז אם כן יוצא, שמה שכתוב ולא יסבחו, עוד לומדים מזה לגבי אדם שמקריב קורבן למרקוליס, או לאחד מהעבודות זרות שאין דרכו בהקרבה. אז זה לא, אז אין לנו מקור לזה ששחוטי חוץ, אדם שוחט קורבן מחוץ לזרה הוא חייב. אומרת הגמרא, אמר רבא, קרי בי ולא יסבחו. זאת אומרת, אנחנו קוראים כאילו את הפסוק, עד עכשיו דיברנו הרי על שחוטי חוץ, לפני הפסוק של ולא יסבחו. לקראת חתימה של הפרשה של שחוטי חוץ, התורה נותנת עוד מצוות לא תעשה אחד לסיום, ולא יסבחו. מצוות לא תעשה, לשחוט בחוץ לעזרה קודשים. אחר כך, התורה פותחת את העניין של עבודות זרות, ואז היא אומרת, וקריבי ולא עוד את זבחיהם לסעירים. זאת אומרת, מחלקים את הפסוק לשתיים, ולא יזבחו כדי שיהיה לנו מצוות עשה לשחוטי חוץ, אדם ששוחט קורבנות מחוץ לעזרה, ועוד מצוות לא תעשה, ולא עוד את זבחיהם לסעירים, לא להקריב זבחים לעבודות זרות. אז אפשר מהפסוק הזה ללמוד את שתיהם. אומרת הגמרא, הקטי, מבא אלה לכדתניה. בסדר, אפשר באמת ללמוד מהפסוק הזה שתי לימודים, אבל עדיין אין לנו מקום ללמוד מצוות לא תעשה לאדם ששוחט קודשים בחוץ, כי צריך את אותו לימוד השני בשביל מה שכתוב בברייתא הבאה. עד כאן, הוא אומר, הרי כל הנושא שם דיבר לגבי שחוטי חוץ. אז מתחילת כל הנושא של שחוטי חוץ, הוא מדבר בקודשים שהקדישן בשעת איסור הבמות. דיברנו על כאלה קודשים שהקדישו אותם כשכבר נבנה המשכן, וברגע שיש משכן לעם ישראל התחיל פרק חדש בהיסטוריה. עד אז יהודי היה יכול לצאת מחוץ לאוהל במדבר, לבנות במה, לנו מיני מזבח כזה, ועל זה להקריב קורבנות. זה הזמן שהיה מותר לעשות במת יחיד. מאז שנבנה המשכן, נאסרו הבמות. אז עד לפה דיברנו בשעת איסור הבמות, שאדם, מה שכתוב, התורה מדברת בשחוטי חוץ, שאדם חייב על זה שהוא שחט מחוץ לעזרה, מדובר שהאדם הקדיש את הקורבן אחרי שהמשכן כבר נבנה, הוא קם. ועל זה אומרת התורה שאם הוא שחט את הקודשים מחוץ למשכן, הוא חייב. וגם הקריבן בשעת איסור הבמות, הוא גם הקריב מחוץ למשכן ומחוץ לבית המקדש, אחרי שכבר היה משכן או מקדש ונאסרו הבמות. זה מה שדיברנו עד עכשיו בכל הפרשיות של שחוטי חוץ. שהרי עונשם אמור. העונש של שחוטי חוץ בזמן שכבר נאסרו הבמות, ברגע שהוקם המשכן, כבר אמור העונש לגביהם. איפה זה אמור? הגמרא מביאה את הפסוק. ואל פתח אוהל מועד, כתוב בסוף, ונחרט האיש ההוא מקרב עמו, ואל פתח אוהל מועד לא הביאו להקריב קורבן להשם לפני משכן השם, ונחרט האיש ההוא. זאת אומרת, אם האדם שוחט קודשים מחוץ לעזרה, חייב קרת. זה מדובר אחרי שכבר נאסרו הבמות. אזהרה, יש גם מצוות לא תעשה לשחוט קודשים מחוץ לעזרה בשעת איסור הבמות. מאיפה המצוות לא תעשה לזה? דכתיב, ישמר לך פן תעלה עולותיך. אז זה אזהרה. אבל מכאן ואילך, מהפסוק הזה, אז זה מה שדיברנו עד לכאן, אומרת הברייתא. מכאן ואילך, מהפסוק הזה והלאה. כמו שראינו, בעזרת השם, כמו שנראה בהמשך, מפסוק ה', כן, עד פסוק ד', מדובר על אדם ששחט קודשים מחוץ לעזרה, אחרי שכבר נאסרו הבמות, דיינו משהוקם המשכן, אבל מכאן ואילך, מהפסוק הבא, שזה למעשה מובא בפסוק ה', על איזה מקרה זה מדובר? אומרת הגמרא, בזבחים שהקדישן בשעת היתר הבמות, לפני שהוקם המשכן. כל הפסוק, פסוק ה', פרק י"ז פסוק ה', למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם אשר הם זובחים, אשר הם זובחים אל פני השדה, והביאום להשם אל פתח אוהל מועד, אל הכהן, וזבחו זבחי שלמים להשם אותם. על מה הפסוק הזה מדבר? הקדשת קורבן לפני שבנו את המשכן, מצווה אותך התורה, עכשיו כבר נאסרו הבמות, אל תקריב את הקורבן הזה בבמה הפרטית שלך בחצר, אלא תביא אותו לתוך אוהל מועד. זה מכאן ואילך מדברים על אחד שיקדיש את הקורבן לפני שהוא קם המשכן, לפני שנאסרו הבמות. עכשיו, מדובר ויקריבן בשעת איסור הבמות, שנאמר למען אשר יביאו בני ישראל את זבחיהם, אשר הם זובחים, אומרת התורה, זבחים שהתארתי לך כבר מכאן ואילך, הם זובחים על פני השדה. מה הפירוש? מה זה בא ללמד אותנו? שאם בן אדם בא והקדיש קורבן לפני שהוא קם המשכן, ואחרי זה הוא קם המשכן, והוא שחט את הקורבן מחוץ לאוהל מועד, מחוץ למשכן, התורה אומרת, על פני השדה. עכשיו זה כבר נחשב שהוא עשה דבר חמור מאוד, שהוא הקריב את הקורבן הזה על פני השדה. שחט את הקורבן מחוץ למשכן. מה זה? לומר לך, הזובח בשעת איסור הבמות, מעלה עליו הכתוב כאילו יקריב על פני השדה. שבן אדם זובח קודשים, שהוא הקדיש אותם לפני איסור הבמות, אבל הוא שוחט אותם אחרי שכבר נאסרו הבמות. דיין, הוא הקדיש לפני שהוא קם המשכן, והוא שחט את הקורבן אחרי שהוא קם המשכן, התורה מעלה עליו כאילו שהוא הקריב את זה על פני השדה. מה הפירוש? אז רש"י, במסכת עבודה זרה, דף נ"א, בדף נ"א, עמוד ב', יש שם רש"י מאוד מעניין, שאומר שהתורה מתכוונת להגיד שזה כאילו הוא עבד עבודה זרה, עד כדי כך. אם הוא שחט את הקורבן מחוץ למשכן, קורבן שהוא הקדיש אותו לפני שהוא קם המשכן, אחרי שהוא קם המשכן שחט אותו מחוץ למשכן, זה נחשב כאילו שהוא עבד עבודה זרה. ועל זה כתוב, והביאום להשם, זו מצוות עשה. זאת אומרת, התורה מצווה אותך, תביא בקשת הקודשים האלה להשם. ואם הוא לא הביא, איפה יש מצוות לא תעשה? לא תעשה מניין? תלמוד לומר, פסוק הבא, ולא יזבחו עוד. זה מדובר לזמן היתר הבמות, אנחנו רואים, ולא לזמן איסור הבמות. זה למעשה הפסוק שאנחנו קודם רצינו לדבר, על זמן איסור הבמות, להבין פה ראיה שיש מצוות לא תעשה בשחיטה. כאן הברייתא אומרת, תלמוד לומר ולא יזבחו עוד, מדובר על אדם שהקדיש קורבן בשעת היתר הבמות לפני שהוא קם המשכן. ועל זה התורה אומרת שיש מצוות לא תעשה לשחוט את הקורבן מחוץ למשכן ברגע שהוא קם המשכן. זהו. אבל בעצם מה שעכשיו אנחנו קראנו השורה הזאת, זה הקושייה העצומה. כי מקודם רצינו להבין שמצוות לא תעשה, לומדים לקורבן שהקדישו אותו אחרי שכבר הוקם המשכן, בזמן שאסור הבמות, ושחטו את הקורבן מחוץ לאוהל מועד, מחוץ למשכן. אבל כאן למעשה הברייתא מלמדת אותנו שהפסוק הזה לא מדבר על מקרה שהקדישו את הקורבן אחרי שהוקם המשכן, אלא מדובר פה שהקדישו את הקורבן לפני שהוקם המשכן. אז אם כן, בסדר, אז אנחנו נצטרך להתמודד עם השאלה הזאת, מאיפה נלמדים מצוות לא תעשה לאדם ששחט קורבן שהוא הקדיש אותו אחרי שכבר הוא קם המשכן. בסדר. ממשיכה הברייתא ואומרת, יכול יהיה אנוש כרת, תלמוד לומר חוקת עולם תהיה זאת להם לדורותם. מה זאת אומרת? מה המילה הזאת באה ללמד אותנו? זאת להם. יש מצוות עשה, יש מצוות לא תעשה לאדם ששחט קורבן שהוא הקדיש אותו לפני שהוא קם המשכן, הוא שחט אותו מחוץ למשכן, אחרי שהוא קם המשכן. יש מצוות עשה ומצוות לא תעשה וזהו. אבל ולא אחרת להם, אין חיוב של קרת. אם כן יוצא, שלמעשה הפסוק ולא יזבחו עוד, לא מדבר לזמן איסור הבמות, דיינו אחרי שהוא קם המשכן שאז אדם הקדיש את הקורבן, אלא הפסוק לא מדבר לזמן היתר הבמות, דיינו שאדם הקדיש קורבן לפני שהוא קם המשכן. אז אני שואל את השאלה, מאיפה נלמד מצוות לא תעשה לאדם ששחט קורבן מחוץ לעזרה, כזה קורבן שהוא הקדיש אותו בזמן איסור הבמות, דיינו אחרי שכבר הוא קם המשכן. אומרת הגמרא, אלא אמר אביי, כך גורס פה הבח, אלא אמר אביי, קל וחומר. לומדים את זה פשוט מאוד מקל וחומר. ומה במקום שלא הנש? מה במקום שלא הנש? דיינו בזמן היתר הבמות, שאם אדם הקדיש בזמן היתר הבמות, והוא שחט את הקורבן מחוץ לעזרה, אז אין לו עונש של קרת. ובכל זאת, הזהיר, יש פה מצוות לא תעשה ולא יזבחו. אז אם כן, מקום שהנש, דיינו אחרי איסור הבמות, שיש לנו עונש לאדם ששוחט קודשים, שהוא הקדיש אותם אחרי שכבר נאסרו הבמות, אם הוא שחט אותם מחוץ לעזרה, שהוא חייב קרת, אז אינו דין שיזהיר, כל שכן שיש פה את הדין של ההזהרה. זאת אומרת, אם לגבי אדם שהקדיש קורבן לפני שהוא קם המשכן, יש עליו אזהרה שלא ישחט את הקורבן מחוץ לאוהל מועד אחרי שיוקם המשכן, אפילו שאין עונש של קרת. אז במקום שיש עונש של קרת, דיינו כשאדם מקדיש את הקורבן אחרי שנאסרו הבמות, דיינו בזמן שהוקם המשכן, כל שכן שיש פה גם כן את ההזהרה של מצוות לא תעשה לא לשחוט קודשים מחוץ לאזהרה. אמר לי רבינה לרב אשי, אם כן שאפשר ללמוד מקל וחומר ללמד לאו מכזה מקום שאין בו קרת למקום שחייבים בו קרת. אז אם כן, בוא נשתמש עם זה לעוד מקומות, לחייב שיהיה מצוות לא תעשה במקום שיש בו קרת, ולא צריך בכלל שיהיה כתוב מצוות לא תעשה שם, אלא אפשר ללמוד את זה מקל וחומר. זאת אומרת, למדת אותי פה חידוש גדול, שברגע שיש לי קל וחומר, איזה קל וחומר? שיש באותו מקום חיוב קרת ובמקום אחר אין חיוב קרת. אז אם במקום האחר שאין קרת יש לאו, אז כל שכן במקום שיש קרת ודאי שצריך שיהיה לאו, ולא צריך לכתוב מצוות לא תעשה שם. אז אם כן, בוא נלך, נצא לדרך ונמצא עוד מקומות שאפשר ללמוד את אותו קל וחומר. אם כן, לא יאמר לאו בחלב. מה צריך לכתוב מצוות לא תעשה שאדם אוכל חלב או שלא יאכל חלב? מה צריך לכתוב מצוות לא תעשה על הדבר הזה? ותהייתה קל וחומר מנבלה. אפשר ללמוד את המצוות לא תעשה מהאיסור לאכול נבלה. מה נבלה שלא אנש, הזהיר, אפילו שאם אדם יאכל נבלה, הוא לא יחייב קרת. בכל זאת יש מצוות לא תעשה, לא לאכול נבלה. חלב שאנש, אדם שאוכל חלב שיש לו עונש קרת, אז אם כן אינו דין שהזהיר, לא כל שכן שיש לו את המצוות לא תעשה של אכילת חלב. עתה לקמי דרבה. אחרי זה הביאו את השאלה הזאת לפני רבה. אמר לי, מנבלה לא עתיה. אי אפשר ללמוד מנבלה קל וחומר לחלב שיהיה מצוות לא תעשה בחלב. למה לא? דעיקה למפרח מלא נבלה שכן מתמה. נבלה, אמנם שאין בו קרת, אבל יש בו חומרה שאין בחלב. כי נבלה, ברגע שלא שחטו אותה שחיטה כשרה, בהמה שלא שחטו אותה שחיטה כשרה, או עוף שלא שחטו אותו שחיטה כשרה, יש לו דין של נבלה, זה למעשה נקרא נבלה. אז הוא מתמה. הוא מתמה אדם. לעומת זאת חלב לא מתמה אדם. אז אי אפשר ללמוד קל וחומר מנבלה לחלב, שחלב יותר חמור מנבלה, כי יש חומרה בנבלה שאין בחלב, כי נבלה הרי מתמה וחלב לא מתמה. אולי נלמד משרצים טמאים. 8 שרצים התורה אמרה שברגע שהם מתים, הם מתמאים, הם הופכים להיות אב אטומה והם מתמאים אפילו אדם, כלים, אוכל, משקה. ואני מלמד, כמו ששרצים טמאים שאדם שאוכל אותם לא חייב קראת, בכל זאת יש מצוות לא תעשה. אז כל שכן, חלב, אומרת הגמרא, מה יש רצים טמאים שמתאמים במשהו, הכוונה בשיעור של כהדשה, שיעור ממש קטן. מה שאין כן, מה שאין כן חלב, האיסור הוא בכזית. שואלת הגמרא, אולי נלמד משרצים תיאורים, אדם שאוכל שרץ, אפילו אם השרץ לא מתאמה, אבל הוא עדיין אסור באכילה. למשל נמלה, נמלה, כמו שרש"י מביא, או עוד דוגמה. איזה עוד שרץ יש שהוא לא מתאמה? רש"י מביא פה דוגמה שנייה, צפרדע למשל. שאם אדם הלך ואכל שרץ כמו נמלה או צפרדע, אנחנו רואים שיש מצוות לא תעשה לא לאכול את השרצים האלה. ולמרות שאין חיוב כרת למי שאוכל מהם. אז אם כן, במקרה של חלב שיש חיוב כרת, כל שכן שיהיה מצוות לא תעשה על אכילת חלב. אומרת הגמרא, מה לשרצים טהורים שאיסורן גם כן במשהו. האיסור של האכילה שלהם הוא גם כן בכהדשה. אומרת הגמרא, אולי נלמד מעורלה וכלי הכרם. עורלה זה הכוונה כשאדם נוטע עץ. אז השלוש השנים הראשונות, הפירות שצומחים על העץ הזה, אסור לאכול אותם, יש להם דין עורלה. אז העורלה יש מצוות לא תעשה, לא לאכול פירות של עורלה. אם אדם כן אכל, הוא לא חייב קראת, אז אם כן נגיד, מה עורלה שאין בו חיוב קראת? בכל זאת יש לו מצוות לא תעשה. כל שכן חלב שיש בו חיוב קראת, בטח שיהיה לו מצוות לא תעשה. אותו דבר גם כלי הכרם. כשאדם הלך וזרע גרגיר של חיטה ושעורה וענבים באותו מקום. אז למעשה זה יש פה דין של כלאיים, כלי הכרם. אם אדם הלך ואכל מכלי הכרם, או שהוא זרע כלאיים, אז אין לו חיוב קראת, אבל יש מצוות לא תעשה. אז עוד פעם נגיד, מה כלי הכרם שאין בו חיוב קראת, יש בו לאו, כל שכן חלב שיש קראת, כל שכן שיש לאו. אומרת הגמרא, מה לעורלה וכלי הכרם שכן אסורים בהנאה? אסור גם ליהנות מעורלה או מכלי הכרם, ובזה הם יותר חמורים מחלב שמותר בהנאה. לכן אי אפשר ללמוד קל וחומר. אומרת הגמרא משביעית, אולי נלמד מזה שיש איסור באכילה של פירות שביעית. למשל ברגע שהפירות כבר התבערו מהשדות, נגמרו הפירות מהשדות ואין יותר פירות, אז אדם שיש לו מהפירות האלה בבית, הוא חייב להוציא אותם החוצה, אסור לו לאכול את אותם פירות. אז אם כן, אולי נלמד משם גם לחלב ו... למה צריך בחלב מצווה מיוחדת שלא תעשה? אומרת הגמרא, מה לשביעית שכן תופסת את דמיה? אם אדם הולך ומוכר פירות שביעית, אז הכסף שהוא קיבל יש בו גם כן קדושת שביעית. מה שאין כן חלב, מי שמוכר את החלב, הכסף לא נתפס בו איסור חלב. אומרת הגמרא, מתרומה, אולי נלמד מהאיסור של אכילה לזרים של תרומה. שכמו ששם אין קראת ובכל זאת יש מצוות לא תעשה לאכול תרומה. אז אם לזרים, אז אם כן... כל שכן בחלב שיש כן קראת, ודאי שגם יהיה מצוות לא תעשה. אומרת הגמרא, מה לתרומה שכן לא הותר מכללה? אף פעם אין מקרה שתרומה מותרת לזרים באכילה. לעומת זאת חלב, יש חלב מסוים שמותר באכילה. חלב של חיה, כמו של צבי למשל, מותר באכילה, רק חלב של בהמה אסור, חלב של חיה מותר. אז האיסור הותר מכללו, יש מקרה מסוים שהוא מותר. אז אם כן, החלב הוא יותר קל מ... תרומה. לכן, זה שתרומה באמת יש בו את הקולה, שאין לו קראת, אבל יש בו את החומרה, שהוא לא הותר מכללו, אף פעם הוא לא מותר, אז אי אפשר ללמוד קל וחומר. אומרת הגמרא, מכולו נמי שכן לא הותרו מכללם. האמת היא, שגם בשאר הדברים שהבאנו, כל הדוגמאות שהבאנו עד עכשיו, אורלה, כלי הכרם, שרצים, אין אף פעם מקרה שהם מותרים, אז אי אפשר ללמוד קל וחומר לחלב. מאותם מצוות. אז לכן, למה? כי חלב יש לו את הקולה הזאת שהוא הותר מכללו. זאת אומרת, יש מקרה שהוא מותר במקרה של חלב של חיה. אז את כל המקרים האלה אפשר לפרוח בצורה הזאת. אז אם כן, מה יוצא? שצריך באמת מצוות לא תעשה מיוחדת בחלב, כי חלב לא יכול ללמוד בקל וחומר מאף אחד מהמצוות שאין בהם קראת, אבל יש בהם מצוות לא תעשה. לכן צריך מצוות לא תעשה מיוחדת בחלב. אומרת הגמרא, אמר רבה, היא קשיה לי, הקשיה לי. אם יש לי איזשהו קושייה שרציתי לשאול מהיסוד החדש שלמדנו שאפשר ללמוד דרך קל וחומר במצווה שיש בה חיוב קראת, ממצווה שאין בה חיוב כרת, שמה המצווה שאין בה חיוב כרת? יש בה לאו, כל שכן המצווה שיש בה חיוב כרת, ודאי שיהיה בה לאו. אז אם יש לי קושייה, אז הקושייה שלי היא כזאת. הד אתנן, פסח ומילה, מצוות קורבן פסח ומצוות ברית מילה, שתי המצוות האלה, מצוות עשה. אז יש בהם רק דין של מצוות עשה. אז נשאלת השאלה, תיתה בקל וחומר ממותיר. אולי נגיד שזה גם יהיה מצוות לא תעשה בקל וחומר מאיסור נותר, שאדם משאיר בשר של קורבן אחרי הזמן. מה המותיר שלא אנש? אין עונש כרת לאדם שמשאיר בשר אחרי זמנו. רק מי שאוכל את הבשר של נותר יש איסור כרת, אבל אדם שמשאיר אין איסור כרת. ובכל זאת, הזהיר יש מצוות לא תעשה, לא להשאיר את הבשר אחרי הזמן שלו, אחרי הזמן שהוא מותר באכילה. אז פסח ומילה שאנש, אדם שנמנע מלעשות קורבן פסח למרות שהוא יאכל, או אדם שלא עושה ברית מילה, שיש עליו עונש של כרת על שתי האנשים האלה. אז אם כן לא כל שכן, אינו דין שהזהיר, ולכי לא כל שכן שבקורבן פסח וברית מילה יהיה מצוות לא תעשה. אמר רב אשי, אמרית לשמעתה כמידי רב כהנה את השאלה הזאת, ואמר לי, ממותיר לא עתיה, אי אפשר ללמוד קל וחומר מאדם שמותיר בשר של קודשים אחרי זמנו, לפסח או מילה, שנגיד ששם יהיה מצוות לא תעשה. למה באמת לא? דייקה למפרח, אפשר לפרוח את הקל וחומר. מה למותיר שכן אין לו תקנה? אדם שישאיר בשר של קודשים אחרי זמנו, אין דרך יותר לתקן את הבשר שהוא יהיה כשר. לעומת זאת, תאמר בפסח, שיש לו תקנה בפסח שני. אז אם כן, יש בו כולה שאין בנותר, שבקורבן פסח יש תקנה באופן כללי כמובן. במקרה שאדם במזיד לא יקריב קורבן פסח זה משהו אחר, אבל באופן כללי בקורבן פסח יש תקנה מסוימת לאדם שלא יקריב פסח ראשון. אז יש לו כולה מסוימת שאין במותיר. אותו דבר כמובן גם בברית מילה, מי שלא עשה ברית יכול אחר כך לעשות, יש לו תקנה, בנותר אין תקנה. שואלת הגמרא, וכי מזהירין מן הדין? אמרנו שמאיפה לומדים בשחותי חוץ, מאיפה לומדים שיש מצוות לא תעשה? לומדים את זה בקל וחומר. שאלת השאלה, וכי מזהירין מן הדין? אפשר ללמוד מקל וחומר שיהיה לנו מצוות לא תעשה? זאת אומרת, אין מצוות לא תעשה באותו מצווה, ואתה לומד דרך קל וחומר שכן יהיה פה מצוות לא תעשה? כמו שאנחנו רואים פה, האמת היא לכל האורך של העמוד, שמנסים ללמוד דרך קל וחומר שיהיה מצוות לא תעשה במקום כזה שאין בו מצוות לא תעשה. איך הם מזהירים מן הדין? אפילו למאן דאמר עונשין מן הדין, אפילו לפי דעה שסוברת שאם יש עונש במקום קל, אז כל שכן שאפשר להעניש את אותו עונש במקום יותר חמור, אבל אין מזהירים מן הדין. אי אפשר להגיד שיש מצוות לא תעשה במקום שהוא יותר חמור, שנלמד את זה בקל וחומר, במקום יותר קל ששם יש מצוות לא תעשה. אז אם כן, מאיפה נלמד מצוות לא תעשה לאדם שעושה שחיתי חוץ אחרי שנאסרו הבמות? מאיפה נלמד אחרי שהוקם המשכן, שאדם שוחט קודשים שהוא הקדיש אחרי שהוקם המשכן, מחוץ לעזרה, שיש לו מצוות לא תעשה? אלא אומרת הגמרא, כדרבי יוחנן, אמר רבי יוחנן, עתיה הבאה הבאה. אומר רש"י, לומדים שחיטה, שחיטת חוץ, מהעלאה, מהכתרה בחוץ, גזרה שווה. מה להלן? כמו שלגבי העלאה, דיינו הכתרה בחוץ, לא אנש, אלא אם כן הזהיר, מצאנו שגם יש מצוות לא תעשה וגם קראת, אף כאן לא אנש אלא אם כן הזהיר. אותו דבר גבי שחוטי חוץ, אם יש חיוב קראת, יש גם מצוות לא תעשה. זה הסבר אחד. רבא אמר, כדרבי יונה. הסיבה מאיפה שלומדים שחוטי חוץ באיסור, זה כמו דברי רבי יונה, דאמר רבי יונה, עתיה שם שם. לומדים גזרה שווה, הפסוק אומר, שם תעלה עולותיך ושם תעשה. זאת אומרת שפשוט מאוד התורה מקישה בין העלאה של הקורבן, הכתרת הקורבן, שם תעלה עולותיך, ובין שאר העשיות של הקורבן, שם תעשה. אז אם כן, מה להלן? כמו שלגבי העלאה, הכתרה, לא אנש אלא אם כן הזהיר, שאנחנו יודעים שבהכתרת הקורבן בחוץ יש גם קראת וגם מצוות לא תעשה עזרה. אף כאן, גם לגבי שחיטה, לא אנש אלא אם כן הזהיר, אם יש עונש של קראת, אז ודאי שגם יש מצוות לא תעשה. אז גם לגבי העלאה וגם לגבי שחיטה, יש גם מצוות, יש גם מצוות לא תעשה וגם קראת. זאת אומרת, גם, כמו שאנחנו רואים לגבי העלאה, שיש עונש של קראת רק אחרי שיש מצוות לא תעשה, אותו דבר גם לגבי שחוטי חוץ, יש עונש של קראת רק אחרי שיש מצוות לא תעשה, לא לשחוט קודשים מחוץ לעזרה. עד כאן השיעור על דף קוף וב.